שלום וברכה, סוף סוף אחרי הפסקה ארוכה מנשוא, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר דרך השם לרבינו הרמח"ל, ואם אינני טועה, אנחנו בחלק ראשון פרק שני. אנחנו חוזרים לשורה הראשונה. הנה התכלית בבריאה, היה לעתים מטובו יתברך שמו לזולתו. דיברנו על זה קצת באריכות בפעם שעברה, כך שלא נאריך מאוד, אבל דבר מאוד בולט כאן, שיש פה שני דברים. א', שרמח"ל איננו עוסק בשאלה איך השם ברא. כלומר, איך ייתכן היש מן העין? זו שאלה פילוסופית שרבים התעסקו בה, ורמח"ל עוסק בהרבה מאוד שאלות, בשאלה הזאת הוא לא עוסק. ב', הוא מלמד אותנו תכלית לבריאה, ולא רק שיש תכלית לבריאה, שזה גם כשלעצמו דבר שצריך בירור, שהתכלית הזאת היא בעלת אופי מוסרי. כן? הנה, התכלית בבריאה היה להטיב מטובו יתברך שמו לזולתו. מהחיבור של שתי ההערות האלה אני לומד דבר אחד חשוב. שעבור רמח"ל, כמו עבור היהדות בכלל, המוסר קודם למטאפיזי. כלומר, השאלה המטאפיזית היא במקומה עומדת, היא חשובה, שאלה לוגית, איך תיתכן בריאה. אבל היסוד המוסרי הוא חשוב יותר. כן? למשל, יש שאלה ששואל רבי יצחק, מובא בפירוש רש"י על תחילת התורה, מה טעם בטח בבראשית? איזה מין שאלה הזאת? כן? כלומר, יותר מזה, רבי יצחק יודע יותר טוב מהקדוש ברוך הוא מאיפה התורה הייתה צריכה להתחיל. אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא, איך אתה יודע מאיפה הייתה התורה צריכה להתחיל? הקדוש ברוך הוא יגיד לך מאיפה התורה צריכה להתחיל. איך אתה יודע? אלא שרבי יצחק, הוא מבין כמה דברים. הוא מבין שהתורה ניתנה ליהודים. עוד דבר יודע רבי יצחק, שהוא יהודי. אז התורה ניתנת על דעת המקבל. והמקבל היהודי שואל שאלות כאלה. מה השאלה? השאלה היא, מה טעם פתח בבראשית אם היה אפשר להתחיל עם מצווה? מה זה משנה? כי לפתוח בבראשית, כמו שאם הייתם שואלים את אריסטו, שתבקשו מאריסטו לקרוא את החמישה חומשי תורה. הוא אדם אינטליגנטי, לוקח לו מעט זמן, אחרי כמה ימים חוזר, אומרים לו, תגיד, איזה חלק בתוך מה שקראת היה הכי מעניין? ותשמע, אני מאוד אהבתי את הפרקים הראשונים על בריאת העולם. הרי אני כתבתי בעצמי במטאפיזיקה שהחוכמה היותר עליונה היא חוכמת הראשית. וזה עוסק בדיוק בנקודות שמעניינות אותי. אז ודאי, בראשית, זה, אין שאלה מה טעם פתח בבראשית. אולי אריסטו ישאל מה טעם המשיך אחרי זה. אבל עבור היהודי יש הנחה כזאת שידיעה מטאפיזית עליונה ככל שהיא תהיה, אם אין לה השלכה מעשית, כלומר מוסרית, לא מעניינת אותנו. יש ביטוי בתורה בפרשת ויתחנן, ושמרתם ועשיתם. ושמרתם ועשיתם זה עשה ולא תעשה, כלומר לא תעשה ועשה, נכון? ושמרתם ועשיתם, מצוות לא תעשה ומצוות תעשה. כי היא חוכמתכם ובינתכם. כלומר, החוכמה והבינה, יש להם מבחן. המבחן זה המבחן של המעשה. בסדר? זאת אומרת, ולכן גם פה רמח"ל, בהמשך ישיר ליהדות, קובע שהתכלית, אם כבר היא קיימת, היא חייבת להיות בעלת אופי מוסרי. עכשיו, עולה השאלה, מאיפה רמח"ל יודע שתכלית הבריאה זה להטיב? מאיפה הוא יגריל את זה? בסדר? מובן את השאלה? הבנתם את השאלה או לא? השאלה ברורה? התשובה היא שההגדרה של ההטבה היא בעצמה ההגדרה של בריאה. מה פירוש בריאה? לתת מציאות לזולת. עכשיו, זה לא סתם לתת מציאות לזולת, זה לתת מציאות לזולת שאין הכרח לתת לו את המציאות הזאת. למשל, אם אני רואה אדם עני שוכב לו ברחוב, חסר כל, מתעוררים אצלי רחמים, אני רוצה לעזור לו. ניתן לומר שההטבה שאני מטיב לאותו אדם הייתה קצת כפויה. מציאותו של המסכן כפתה עליי את הרחמים. אז זה לא ממש רחמים. בעצם אני בא לספק איזשהו צורך שלי, להפסיק, לחדול מלראות את הכאב הזה. זה רגיש מאוד, אבל סך הכל, יש בזה מרכיב של הכרח. אם לא אפשר להגיד, אפילו של אגואיזם מסוים. מה שאין כן, באקט הבריאה, אין שום הכרח, ואף על פי כן, ניתנה מציאות לזולת. זהו החסד העליון. אין חסד גדול מאשר לברוא. ולכן אפשר לומר, תכלית הבריאה הייתה לברוא. או נגיד אחרת, תכלית ההטבה הייתה להיטיב, זה אותו הדבר. כן, בבקשה. האדם ברחוב, כן, אפשר לחזור. אם אני רואה אדם ברחוב, שוכב לו ומחוסר קול, מתעוררים אצלי הרחמים. ואני מטיב עמו. אבל אפשר לומר שהרחמים האלה היו קצת כפויים עליי. מציאותו של המסכן עוררה אצלי את מידת הרחמים, שצריכה לעצור את השערוריה. אי אפשר לראות אדם במצב כזה ולא לעשות כלום. אז זאת אומרת שפה נכפה עליי משהו. לעומת זה, הקדוש ברוך הוא ממציא לו את המסכן. כן? זאת אומרת, הוא ממציא את מי שיקבל את ההטבה. טוב, אפשר גם להסביר את זה בדיוק הפוך, שהאל הוא אל רע, שחפץ בדיכוי נבראיו. היו אסכולות כאלה. כן? אבל זה מניח כמה הנחות פילוסופיות בלתי, הנחות שלא עומדות במבחן הלוגיקה, לכן נחסוך מעצמנו את זה. כן. אתה שואל, האם אין הכרח שהאינסוף יתגלה בסוף, כיוון שהוא כולל גם את הסוף? זאת השאלה שלך? נכון. אתה אומר את דברי הרב קוק, שהקדוש ברוך הוא, שיש הכרח לאינסוף להתגלות, כדי להתגלות גם בסופי, ולכן יש הכרח של הבריאה. נכון? זאת השאלה שלך. איך הרב קוק יכול להגיד דבר כזה? שאלה זו שאל דוקטור אדם נוח בראון את הרב צבי יהודה קוק בספר הזיכרון לדוקטור אדם נוח בראון. שם זה מובא, ההתכתבות בין הרב צבי יהודה בין דוקטור אדם נוח בראון לבין הרב צבי יהודה, ושם הוא שואל אותו את השאלה הזאת, לא בדיוק במילים האלה, אבל הוא שואל על פסקה באורות הקודש שמשתמע כך, ובערך אפשר להגיד הכרח באלוהות. אז כך שלא רק אתה שאלת, קדמוך שואלים. עונה הרב צבי יהודה, עיין בספר עבודת הקודש חלק התכלית, ואיני דורשו ברבים. טוב, אבל מה כתוב בעבודת הקודש חלק התכלית? קודם כל, מי זה עבודת הקודש? יפה, רבי מאיר בן גבאי. רבי מאיר בן גבאי התפרסם ברעיון הזה שהבלתי מוגבל כולל בתוכו את המוגבל, ולכן יש הכרח של המוגבל, בלתי מוגבל להופיע במוגבל. אבל צריך לדייק שם בדברים, ועולה כך. ההכרח הזה שהאין סופי יתגלה בסופי, לפי סגנון שאלתך, ההכרח הזה הוא לא הכרח ראשוני. זה אחרי שהייתה מחשבה על הבחנה בין הבלתי מוגבל למוגבל, אז נולד ההכרח הזה. בסדר? בסדר. זה קצת, עלינו קצת בעננים, בואו ננחת. אז אם כך, אפשר לומר שהמושג של בריאה, הוא מניח את זה, הייתה הטבה. כן? כלומר, אתה בורא, הכוונה שאתה נותן מציאות. זה אגב חוזר לדברי הרמב״ם בספר מורה הנבוכים, שאומר שהביטוי טוב במעשה בראשית, וירא אלוהים כי טוב, משמעותו עצם הקיום. זה מעניין, לפה הרמב״ם לקח שעצם הקיום זה הטוב. הוא כיוון ההטבה. ככה אני מבין, כבר אפשר למשוך את הרמב״ם לכיוון של הרמח"ל. אם זה נכון מה שאמרנו, שהבריאה כולה היא אקט מוסרי, אז אפשר להבין אם כך, שכל הבריאה כולה, כל מה שיש במציאות, כל הקוסמוס, כל ההוויה, זה בנוי על נוסחה מוסרית. וזה, זה ברור מה שאני אומר, או שאני הולך מהר מדי? אתם לא באות, נכון? אתם מבינים מה שאני אומר. זה מצער מאוד. מה? הכוונה, האם הכל הוא תולדה של מעשה מוסרי? אז המוסר ממלא את הכל. מה? אני אסביר לך. בואו נלך בכיוון הפוך. היוונים, בכללם, סברו שהעולם הוא ישות לא מוסרית, אלא טבעית. אתה איתי? כן. מאיפה נולד המוסר? המוסר זה מערכת היחסים שבני אדם המציאו בשביל היחסים התקינים ביניהם. מי הם בני האדם שהמציאו את זה? החלשים. המוסר הוא הנשק של ההישרדות של החלשים. כן? כמו שלמשל, אחד חזק הולך לתת מכות לקטן, הוא אומר, חזק על קטנים, אה? אז הוא נמס, נכון? זאת אומרת שבסופו של דבר, המוסר זה רק איזה מקרה פרטי של התפקוד של העולם. זה חלק ממלחמת ההישרדות. אבל לא שבאמת יש מוסר בבריאה. ולכן, זה שהרגש קוברים אלפי אנשים, או שהגשם מגדל את החיטה, זה לא שהרגש הוא רשע, ולא שהגשם הוא צדיק, אלא ככה זה. ככה זה. המוסר זה האתיקה, אפשר לומר, זה ככה אריסטו קורא לזה, האתיקה זה הסדרת מערכת היחסים בין בני האדם. אז זה לא משהו מהותי. אבל, לפי היהדות, שהעולם הוא תולדה של אקט של בריאה, אקט רצוני, אם כן, זה אקט מוסרי במהותו. אתה איתי? זה אומר, אם כן, שכל הבריאה כולה היא תולדה של מוסר. אם כן, אני חייב למצוא ערך מוסרי למה שמתרחש בקוסמוס. עד כאן מובן? ולכן, מכאן עולה השאלה המפורסמת, איך יש צדיק ורע לו? לפי היווני, השאלה הזאת איננה שאלה בכלל. הוא צדיק, זה נכון, אבל רע לו בגלל הטבע. לפי היהדות, זה באמת שאלה. אם הוא צדיק, איך זה רע לו? הרי הקדוש ברוך הוא מוסרי. בסדר? כן, בבקשה.
מי התשובה של רבי מאיר בן גבאי? תאמין לך שהבריאה איתו, שני המושגים
האלה. הייתם שואלים שאלות עמוקות היום. שגע אותי. טוב, נתייחס. אני אחזור על שאלתך. אתה אומר, אם אין הכרח של ההטבה, כלומר, אין הכרח, סליחה, של ההתגלות של האינסוף בסוף, עד שלא נוצרה ההבחנה בין האינסופיות לסופיות, אז אם כך, גם המושג של טוב ולא טוב, באמת גם כן לא נולד לפני כן. אבל אם לא היה טוב, גם לא היה רע. כלומר, לומר אלוהים רע, זה כבר שייך לעולם הטוב והרע. הובן מה שאני אומר? לא שומע אותך. איך זה עונה על התשובה? זה לא עונה, אבל עונה על השאלה. כן, זה עונה על השאלה. אתה שאלת, אם אלוהים הוא לאו דווקא בהכרח טוב, אז אולי הוא רע. זאת הייתה השאלה?
לפני זה, הוא לא קשור
למה. לפני כן, נכון, אתה צודק. אבל לפני כן אין לנו יחס אל האלוהות. כלומר, כל היחס שלנו אל האלוהות זה בתור הבורא. מה שלפני אותו בורא לא נוגע לנו. מובן? לא, זה כמו השאלה המפורסמת. האם יכול להיות משולש עם ארבע זוויות? אולי כן, אבל זה לפני שיש מושגים בכלל. כלומר, זה לא נוגע לנו, מובן? כן, בבקשה, דבר.
שאלה של המוסר.
אני מצטער, היה פקק פשוט. לא יכולתי... כן.
המוסר, לפי הרמח"ל המוסר,
נגיד זה אינהרנטי, קוראים לזה. כלומר, המוסר והבריאה זה אותו הדבר. המוסר לא, יש פה הגדרה של המוסר, כן? הענקת המציאות לזולת, זה המוסר. כן, כן, זה כמו גיטו וידו באים כאחד. אז יש לך פה גם כן, בריאתו ומוסרו באים כאחד. טוב, נמשיך? טוב. אז אם כך, אנחנו מרגישים מצוין, נכון? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. יש שאלה מפורסמת, מניין שיש עולם הבא? מניין שיש עולם הבא? שאלה ששאל הרב יהודה ליאון אשכנזי. מה ניתו? איפה יודעים שיש עולם הבא? התשובה היא, כתוב בתורה, בראשית ברא אלוהים. האם כן יש עולם הבא? כי הרי לא ייתכן שאלוהים הוא זה שברא, והוא אחראי על כל מה שקורה ושהוא מבסוט ממה שיש. המצב מזעזע. אם כן חייב להיות מתוקן, יש עולם הבא. ברור? עכשיו, זה מאוד חשוב, האמירה הזו. זה נראה טריוויאלי, אבל תחשבו טוב. איפה התפיסה המיתולוגית או המדעית מתחילה את העולם? מתוהו ובוהו, מפסוק ב'. כן, כלומר, כל התיאוריות כולן הן מדעיות והן תיאוריות מיתולוגיות, כולן מתחילות את העולם מאיזה תוהו ובוהו ראשוני, אולי אפילו קדמון, שיתארגן ונהיה העולם המסודר. נכון? איזה מין ארפילית ראשיתית. ממנה בסוף העולם מתארגן. אז מה זה אומר? שמה יש בראשית? בלגן או סדר? בלגן. כל דבר חוזר אל שורשו. אם ראשית המציאות בבלגן, גם אם היא מסודרת, סופה בלגן. בסדר? מה? כן, כי המפץ הגדול מה זה? זה לא כלום. המפץ הגדול, הכוונה שאין כוונה, אין סדר. יש פיצוץ, אבל אין סדר. אגב, תיאוריית המפץ הגדול איננה מתחילה מהנקודה הראשונה, אלא מחלקיקי שנייה מעטים אחרי ההתחלה. התיאוריה לא מקיפה את הראשית. זאת אומרת, שגם תיאוריות מדעיות מתחילים מפסוק ב' של התורה, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אותו דבר גם אצל היוונים. כל האלים יצאו מן הכאוס, כלומר מהתוהו ובוהו. ואז יוצא שהכל סופו לתוהו ובוהו. מה התורה חידשה בפסוק בראשית ברא? היא חידשה שלפני התוהו ובוהו הייתה ראשית. זאת אומרת שיש מחשבה שקדמה לכל הבלגן הזה. וזה אומר, אם כן, שכל הבלגן הזה הוא זמני. כן, בבקשה. רגע, סליחה, יש גם במדרש מאוד יפה. תוהו זה בבל, בוהו זה פרס, חושך זה יוון, תהום זה רומא. מה זה אומר? מה זה שם פרס, יוון, רומא? אלא זה השורש של האפשרות של האימפריות הגדולות ההורסות את העולם. זה מתחיל מזה שיש תוהו ובוהו. אבל רוח אלוהים מרחבת על פני המים זה רוחו של מלך המשיח. כן, מה אתה אומר?
באמת תוכחה של תוך העולם הבא, מזה שהעולם הזה הוא...
זה דברים פשוטים שבפשוטים. מי ברא את העולם? קדוש ברוך הוא. מה, הוא יסכים שהעולם יישאר ככה? חייב להיות עולם יותר טוב. אם כן יהיה.
קום?
זה נקרא עולם הבא. מה זה עולם הבא? המצב העתידי של העולם. מה זה עולם הבא? לא העולם האחר. אם אתה אומר עולם אחר, עולם שמעבר, זה פסימי. זה אומר שלעולם הזה אין תקווה. הלוואי ולעולם הזה יש תקנה. ויפגשו מזרח ומערב, הלוואי. אבל אם אתה אומר אם אתה אומר עולם הבא, זה המצב העתידי של העולם. כמו שרמח"ל כותב בעצמו במסילת ישרים. תכליתו של דבר, האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. שים לב, הרמח"ל לא אומר עולם הזה לא שווה כלום, אלא מצבו של האדם בעולם הזה לא שווה. זה עדיף בעולם הבא. בסדר? כן, מה אתה רוצה? מאיפה שהעולם הבא נצחי? כי זה שיבה אל הנצח. הרי מאיפה בא העולם? מהנצח. אז חוזרים אל הנצח. פשוט מאוד. יש משפט יפה מאוד שאומר הקביעה בין מהללל. דע מאין באת? מה זה עין? אתה באת? לא, עין זה לא כלום. זה מאין סוף. ולעין אתה הולך? ככה הגרסאות העתיקות בכתבי יד של מסכת אבות. מאין באת? לעין אתה הולך. בסדר? בבקשה. הוא או רצונו? שמה איתנו? זה מסובך מדי. לא, באמת, יעיין הכבודו התחלה של הדיון, פרק א' בכלך פתחי חוכמה, מה שהוא כותב שם בפירוש. אחרי שתקרא את זה, נמשיך לדון. לא, זה... אתה רוצה את המספר תעודת זהות שלי? כן, בבקשה.
למה
היהדות
דווקא אומרת
שהמוסריות
זה, על פי זה אנחנו מוצאים?
אז זה אינטואיציה יהודית בסיסית. כן? החידוש של היהודים זה שהעולם מתנהג באופן מוסרי ולא באופן מיתי. כן? כל המאבק של הנביאים נגד עובדי אלילים זה זה. למה מה? כלומר, למה אני אדם ולא קוף? אם הייתי קוף, אתה שואל למה אני קוף ולא אדם. זה נתון של הזהות היהודית, ככה היא בנויה. כן. לא, זה אותו עולם. זה העולם הבא, כפי שהוא עתיד לי. המצב העתידי של העולם. כן, בבקשה.
למדנו
לא בדיוק. לא, 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 זה השיטה החמישית, אבל יש השישית.
בריאת העולם בתורה זה אלגוריה ובריאת, כאילו זה לא קשור לבריאת העולם.
מה השאלה?
אז לא, השאלה שלי זה אולי אם זה באמת מוכרד ככה, זו הערה שאנחנו רואים, זה רע טכני מדעי ולא רע מוכני, ואז אי אפשר לדעת אם באמת זה רע או זה רע.
לא, לא הבנתי. אנחנו עכשיו דנים בשאלה כללית, שאלה מטאפיזית, לא שאלה מדעית. אנחנו שואלים שאלה, מה תכלית הבריאה? זה שאלה מדעית בכלל? זאת לא שאלה מדעית.
אבל ניתן פה השפעה בין באמת שנברא העולם,
אמרתי התיאוריות המדעיות של היום, נכון? אם אנחנו מנתקים את התיאוריות האלה משורשן, אז בהחלט אנחנו מקבלים תוצר לא מוסרי. אבל זאת לא השאלה של איש המדע. איש המדע לא שואל את עצמו שאלות מוסריות. הוא מתאר לנו תפקוד. השאלה היא מה עומד מאחורי התפקוד הזה. זה, איש המדע לא יכול לעשות בשאלה הזאת. הוא בטוב עבור. כן, בבקשה. דבר. אתם שואלים שאלות על העתיד לבוא וכו'. אנחנו כאן מנסים בצעדים מדודים להתקדם ברמח"ל. להבין מה תכלית הבריאה. בסדר? אני יודע שאני פותח פה כמה סוגיות, אבל צריך להתאפק. בבקשה. מה השאלה שלך? נכון. נכון. לא? אדרבה, זה תופס יפה מאוד. זה ממש מתאים לתפיסה שיש חיים אחרי המוות. החיים ממשיכים, מה הבעיה? הם ממשיכים, הרי אנחנו מורכבים בעולם הזה משני חלקים, חלק נשמתי וחלק פיזי. החלק הנשמתי לא עוצר, החלק הפיזי יש לו בעיות, צריך לטפל באופן זמני, מה הבעיה? אדרבה, זה המשך של אותו דבר. עולם הבא במובן האמיתי זה עולם של תחיית המתים, לא העולם שאחרי המוות. טוב, כן, מה? רגע, אנחנו נעצור כאן, רבותיי, עד כאן להיום. יש לי הייתה פה הוראה.